טוקס פודקאסטים, tokz.co.il. זוויות עם עירית הסייג ומיכאל משונו. אקשן.
מעניינים.
בסדר, מה שלומך?
עוד פרק של זוויות, עוד זווית על החיים, עוד זווית על התקופה. מה שלומך?
בסדר גמור. איך אתה?
אני טוב. אני טוב, הגש, גשום, זה מזג אוויר עניינים, אבל זה מחדד, מחדד.
אם צריך לשפוט לפי איך שאתה לבוש ואיך שאני, אז אני באיזשהו מקום חם.
את בכלל באי קריבי, בקריבים.
ואתה בחורף.
נכון.
אז על מה אנחנו מדברים היום?
אז זהו, רציתי לשאול אותך, כי אני, קודם כל עניין אותי, אמרת לי משהו לפני התוכנית שנורא סקרן אותי לצלול לתוכו. אמרת מלחמת החשמל.
כן. אני רוצה לדבר היום על סרט שמדבר The Current War. באנגלית, current זה גם עכשווי.
זה גם זרם.
זה זרם.
זרם.
זה, הכוונה היא למלחמת החשמל למעשה.
יפה.
אבל current זה גם עכשווי. וכדי, רק כדי לספר על הסרט, הסרט יצא ב-2019. זה סרט שהוא למעשה מלחמה בין תומאס אדיסון, לווסטינג האוס, על איזה חשמל יפעיל את העולם.
וואו.
תומאס אדיסון, תומאס אדיסון מביא את ה-DC, שזה הזרם הלא ישיר, והוא רצה שזה יהיה הזרם שיפעיל את העולם. וווסטינג האוס, שהוא לא המציא את ה-AC, שזה הזרם הישיר, אבל הזרם הישיר, ה-AC, זרם היה לפני כן, אבל הוא הבין שה-AC זה הזרם הטוב יותר והבטוח יותר, שיוכל להיות משודר למרחקים, ויהיה גם זול יותר. בעוד ה-DC current הוא זרם מסוכן יותר ויקר יותר. בסרט רואים את המלחמה בין ווסטינג האוס לאדיסון. למעשה הם שניהם ייצגו את רזרבואר המוחות הגדול ביותר שהיה בעולם התעשייתי, ההתפתחות של העולם התעשייתי, כאשר אדיסון ממומן על ידי ג'יי-פי מורגן, שהוא אחד...
שזה היום הבנקים הכי גדולים בארצות הברית, שייס, נכון?
כן. וווסטינג האוס בעצמו הוא איש מאוד מאוד עשיר, מוח מאוד מפותח, והוא לוקח איש שלא הסתדר עם אדיסון במעבדות של אדיסון, שקראו לו טסלה. ומה שקורה זה שאדיסון, מכיוון שהוא מתודלק בכסף מאוד גדול של ג'יי-פי מורגן, הוא למעשה נלחם כל הזמן ומשתמש במדיה נגד ווסטינג האוס. הוא מצליח...
בעצם איזושהי מלחמה תקשורתית ראשונה כזאת?
כן. אחת המלחמות הגדולות ביותר שקרו על חשמל, ולמעשה אדיסון, קוראים שם כמה דברים בסרט. בסרט יש את המלחמה מי יספק את החשמל לעולם, אדיסון מספק את החשמל למנהטן ובזה ב-DC current ומראה שהוא יכול, וווסטינג האוס טוען שהוא הולך לחשמל את כל העולם. ונוצרת מלחמה מאוד גדולה. יש שם דברים מאוד מעניינים, כמו למשל, אדיסון היה נהוג לעשות ניסויים על חיות, כדי לבדוק אם הם התחשמלו.
אוי ואבוי.
היו שולחים ילדים למצוא חיות, כלבים, או סוסים, או כל מיני חיות, אפילו יש, ועובדות אמיתיות על הסרט, על התקופה, אפילו פילים שהיו בקרקס, ולא כל כך...
זה עצוב.
כן, והיו מחשמלים אותם, ואדיסון חשמל אותם ב-AC current, כדי להראות למדיה, שה-AC current הוא מסוכן למעשה. איזו עובדה למשל מעניינת שקיימת בסרט, שהיום היא מאוד קונפלקטואלית, כי אנחנו לא מחשמלים חיות, ואנחנו נגד ניסויים בחיות, ואנחנו...
סוף סוף, זה משהו כן. שבאמת, זה מדהים בעיניי, שלקח כל כך הרבה זמן כחברה לקבל את כמה זה מטורף שיש חברות שעושים ניסויים בבעלי חיים.
כן, בכלל, השימוש בבעלי חיים.
וכל הקוסמטיקה וכל הדבר הזה, זאת אומרת, זה באמת...
גם השימוש בבעלי חיים בקרקסים, שהוא לא קיים יותר.
וגם בקני חיות.
כן, גם ההתייחסות הזאת היא שחיה היא חיה, אין לה שום סול, אין לה שום ישות שהיא באה איתה. מעבר לכך, בסרט יש עוד את המלחמה המאוד מעניינת של מי למה יספק את החשמל לכיסא החשמלי.
וואו.
והכיסא החשמלי... למעשה מה שקרה, לאדיסון היה גישה מאוד יומניסטית לגבי החשמל, או מה שהוא עשה.
כאילו השימוש בחשמל.
כן, ולכן הוא דאג, קודם כל דרך המדיה, שיבודדו ממנו את רעיון הכיסא החשמלי, וייחסו את רעיון הכיסא החשמלי לווסטינג האוס. כי במלחמה מי שזכה, זה וסטינגהאוס וטסלה, כי למעשה אנחנו היום מתופעלים על ידי AC current ולא על ידי DC current.
מה ההבדל ביניהם?
יש DC זה direct current ו-AC זה זרם חלופי. עכשיו, בעצם זה שהזרם הוא ישיר, זה מאוד, אתה צריך עוצמה מאוד גדולה של אנרגיה כדי להפעיל אותו, ואתה גם, זה עולה נורא הרבה כסף, וה-AC יודע לעשות מין גלים וסינוסואידות כאלה שיכולים להשתמש באנרגיה בצורה אחרת. אז למעשה, הכיסא החשמלי הופעל על ידי ה-AC current, ואיכשהו אדיסון הצליח לזרוק את זה על וסטינגהאוס, מבחינה היסטורית, למרות שזה לא רעיון של וסטינגהאוס, אלא בגלל שהוא זכה בזכויות לספק את החשמל לשיקגו ולניאגרה פולס, ולהשתמש גם במפלים, הוא כאילו קיבל את היוקרה של ה-AC, ואני חושבת של המחושמל הראשון, קלמן או משהו כזה, זה היה איש שנידון למוות בכיסא חשמלי, פעם ראשונה שניסו את הכיסא החשמלי, וזה היה מוות נוראי, והסיבה שהמוות שלו היה נוראי, זה בגלל שהם לא ידעו לתפעל את העוצמות, כי מה שהם למדו על כלבים וסוסים, לא עבד. אז הקלמנט האומלל הזה, שנידון למוות, למעשה מת בייסורים, כי היה צריך להמשיך להעלות את הוולטאז'ים, כדי שהוא איזה. עכשיו,
בעצם מה שאני מבין, שאנחנו עדים לאיזושהי מלחמה תקשורתית ראשונה בעיקר, לנסות להדביק למישהו את הצדדים הפחות טובים שיש בעולם הזה, בעולם נגיד במהפכה של החשמל, ולנסות לייחס את זה למתחרה, שזה משהו כן. שאנחנו רואים היום.
שיימינג, זה סוג של שיימינג,
כן.
אבל מעבר לזה, הנקודה שמאוד מדברת אליי בתוך הדבר הזה, זה אחד, האנרגיה הזאת שקוראים לה חשמל, ובכלל אנרגיה, כי היא אנרגיה שמתפעלת את העולם, הצורך לעשות דברים טובים ולקדם את העולם, כי אחד מהדברים שטסלה ווסטינגהאוס מדברים עליו, זה שכשהם עוזבים הם רוצים שהעולם יהיה לו מתנות יותר טובות. היום אנחנו אנשים שמתעסקים כמונו בחשיבה ובפריצת דרך מחשבתית שהיא לא New Age. המבד הזה שאנחנו מבינים שהקיום שלנו הוא דואלי, הוא לא רק מחשבתי פיזי. אתה ואני קיימים כרגע גם פיזית, וגם יש לנו ישות מחשבתית, ישות ספיריטואלית שיודעת לתקשר, ויודעת כאשר היא נכנסת לגלים יותר עמוקים, היא יודעת להביא דברים ולהגשים דברים, ולעשות דברים שהם ברמה של חלומות. ואחד הדברים שטסלה אומר, וסטינגהאוס בא לטסלה, שטסלה למעשה עזב את המעבדות של אדיסון, בגלל שהיה שם ויכוח של תשלום, של כמה כסף אדיסון
בסוף מוכן. בסוף זה תמיד מגיע לעניין הכלכלי.
כמה כסף אדיסון מוכן לשלם לטסלה, והוא לא היה מוכן לשלם לטסלה, וטסלה עובר לווסטינג האוס, וווסטינג האוס בא אליו ואומר לו, תקשיב, אנחנו בתחרות, מה הולך להיות? אתה יש לך פרוטוטייפ, אתה יכול להראות לי מה שיש? וטסלה אומר לו, אני תכננתי הכל, אני ראיתי הכל, אני רואה את כל, איך שהמנוע הולך לעבוד. אז הוא אומר לו, תראה לי, תראה לי. הוא אומר לו, אין לי כלום, אבל אני יודע שזה עובד. הוא אומר לו, אבל איך אני אביא את הכסף לזה? הוא אומר לו, תביא את הכסף, זה עובד. וזה עבד. וזה הישות השנייה שלנו. אנחנו יכולים לייצר מציאות בחשיבה, אנחנו יכולים להביא אותה. אחד הסיבות שהמכונית של טסלה נקראת טסלה, זה בגלל שאילון מאסק למעשה ככה הוא עובד. הוא יום אחד התעורר בבוקר ואמר, אני רוצה סוכנות חלל שעובדת אחרת. והוא התעורר בבוקר כי הוא נכנס לגלי תטא, הוא נכנס לגלי אלפא, זאת אומרת, יש לנו כמה גלים שבהם אנחנו עובדים, יש לנו את המיינד הריאקטיבי, שהוא בגלי בטא, שבו אנחנו מתייחסים רק למה שקורה לנו במציאות, יש לנו את האלפא, שזה גלים שאנחנו נכנסים אליהם כבר בצורה קצת יותר מדיטטיבית, שבה אנחנו יכולים, מעבר למציאות, זה לא משנה מה מישהו אומר, או מה מישהו עושה, יש לנו משהו שיודע שיש דרך אחרת, וזאת הדרך, וזה פנימי, זה כוח פנימי שאנחנו יודעים, אנחנו רואים, טסלה ראה את את ה-AC current, את המשין הזה.
אז יבואו אנשים ויגידו לנו, אבל זה גם עניין של חזון ועניין של...
נכון, מי שחי בוויז'ן מגשים דברים. נכון. האנשים הגדולים בעולם לא מקבלים את הרעיונות ממה שהם רואים, הם מקבלים את הרעיונות מדברים שהם לא רואים.
אז תשאלת, זה מעניין, כי מה שאת אומרת מזכיר לי מפגש שהיה לי מפגש, זה לא בדיוק היה מפגש. לפני כמה שנים גרתי בניו יורק, והזמינו אותי לראות הרצאה של ג'ורג' לוקאס, עשה כמובן את סטאר וורס ואמריקן גרפיטי, והוא אחד הבמאים והכותבים הכי מעניינים שיש. ואחד הדברים שהוא אמר שמאוד השפיעו עליי, זה שהוא ממליץ לבמאים צעירים וכותבים, פחות לתת כבוד, מה שנקרא, למילה הכתובה ולתסריט ולדיאלוג, ולראות סרטים. הוא אמר, תלכו דווקא לראות תערוכות. הוא אמר, אני ממליץ לכותב צעיר ללכת לראות תערוכות, ללכת לראות אומנות, ולא ללכת לעשות סדנת כתיבה, ולא לקבל את הרעיון שלו רק מהמבנה הקלאסי של איך לכתוב סיפור דרמה, הדמות מתחילה פה ונגמרת שם, אלא לנסות לשאוב רעיונות מעולם אחר. וזה העניין הזה של החזון הזה שאת מדברת עליו, והשימוש גם בעולם הפנטזיה והדמיון כיצירה. כי כשאתה חושב על טסלה ואתה אומר, הוא היה לו ויז'ן, הוא קיבל את הרעיון שלו מתוך איזשהו מקום מאוד עמוק, שהרבה פעמים כשאנחנו ילדים הוא קיים אצלנו, נכון. בצורה נורא מפותחת.
אומרים שעד גיל 4 ילדים הם ג'יניוס, והם יכולים להיכנס, to tap in לג'יניוסיטי, וככל שהם מתבגרים הם מאבדים את זה, כי אנחנו נהיים יותר ויותר בתוך העולם הזה. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו. עכשיו, כשאומרים דמיון, זה נשמע כאילו מילה קצת זולה.
זה נשמע כן? כאילו לא אמיתי, לא אמיתי, אבל
זה אמיתי.
זה אמיתי, לא רק שזה אמיתי, הרבה מהדברים שאנחנו עושים ביום יום, מתחילים מהדמיון.
כן.
ופשוט כמו למשל חשמל, אנחנו לוקחים את זה כל כך מובן מאליו, אנחנו נמצאים באולפן עכשיו, שיש פה תאורה ומצלמות ועריכה, והדבר הזה נהיה יומיומי, אבל כשהולכים אחורה, הוא התחיל מהדמיון.
נכון.
לא מדבר רק על כמובן העבודה שלי כשחקן, תמיד מורכבת מדמיון וזיכרון רגשי, והשילוב ביניהם, והרבה פעמים אני חושב שהדמיון הוא המפתח הראשון לכל יצירה. זאת אומרת, חייבים תמיד להתחיל מאיזשהו מקום של פנטזיה, של דמיון.
אני הייתי גם קוראת לזה אינטואיציה. יש אינטואיציה, זה הנכחה של הדמיון במציאות, כי אנחנו, מאיפה שאני באה, כשאני מאבחנת אנשים, הרבה פעמים חלק מההבחנה היא האלגוריתם שאני למדתי בבית ספר, במרק מנואל וכל הדברים האלה, כי כך עושים דיאגנוזה, וחלק מההבחנה היא אינטואיטיבית. היא אינטואיטיבית כי אתה, יש משהו שבמצרף שאתה מקבל, אתה צריך ללכת לאיזשהו, להיכנס בתוך עצמך למקום אחר, כדי להביא את הדיאגנוזה.
את הפתרון.
את הדיאגנוזה.
את הדיאגנוזה.
הפתרון לפעמים הוא יותר קשה מהדיאגנוזה, אבל ההבחנה הרבה פעמים היא לא רק מהעולם הפיזי, היא הרבה פעמים היא גם מעולמות של אינטואיציה שבנויות על עולמות פיזיים.
אני חושב שאמרת משהו נורא יפה, שאינטואיציה זה בעצם שילוב של המציאות והדמיון.
כן. אתה יודע, יש איזה מקרה מאוד מעניין, יש איזשהו שבט, שכחתי את שמם, באמזונס, ביערות הגשם, והשבט הזה, הם חולמים ביחד. יש להם, מה שהם עושים, הם נכנסים לתוך דלטה, הם נכנסים לתוך תטה.
מה, באיוואסקה כזה? כמו באיוואסקה?
הם לא, כמו באיוואסקה, אבל זה לא איוואסקה, זה ביום יום. הם ביום יום, הם ישנים, והם קמים בארבע, חמש לפנות בוקר, השבט מתקבץ, יושבים ושותים תה ומספרים חלומות.
אחד לשני.
אחד לשני.
משתפים את החלום.
את החלומות. עכשיו, היה קטע שאחת מהאנטרפנורס, הכי גדולות בארצות הברית, התחילה לקבל חלומות שקוראים לה להגיע ליערות הגשם. עכשיו, היא לא הבינה מה קורה. מסתבר שהם הפעילו כוח, זה נשמע הזוי.
לא, לי זה לא נשמע הזוי.
אבל זה משהו שלפני 10 שנים, היו עושים לנו, בלה בלה בלה, אבל היום, אנשים שמתעסקים יותר בכוחות של המיינד, ומבינים את העומקים של בטא, אלפא, תטא, דלטא, כי אנשים, דרך אגב, אנשים מאוד מאוד מצליחים, נמצאים בדלטא. שם אתה מקבל, אתה נמצא מחובר ליוניברס, ואתה מקבל דאונלודס כל הזמן.
אז אני חייב להגיד שאפילו, בוא ניקח את זה למשהו יותר יומיומי. למשל, ללכת לראות סרט ביחד בקולנוע. אני שנים מנסה להסביר כמה זה חשוב לי שאנשים ימשיכו לראות סרטים בקולנוע, לא כי אני מתעסק בזה, אלא כי יש משהו נורא מיוחד שקורה בצפייה המשותפת, בתודעת הכלל.
נכון.
אתה יכול לשבת ליד מישהו שיש לו לגמרי דעה שונה משלך, ויום אחר לגמרי, ופתאום אתם חולקים איזשהו רגע ביחד, שאתם באיזושהי סביבה, שהסביבה מביאה לאיזשהו סוג של אחדות. זה נשמע כאילו מאוד, נשמע כאילו נורא פומפוזי, אבל עדיין אתם עוברים איזשהו מסע יחד.
כי זה עושה נטוורקינג, האנרגיות עושות נטוורקינג. כשאנשים יושבים ביחד, בכזה דבר,
בסוג של מדורת שבט כזאת. נכון, אז אני יכול לספר על סיפור אישי שלי, שהיה סרט שהייתי רואה אותו 200 פעם לבד, כאילו בבית, כי נורא הרצתי אותו, נהג מונית, הייתי רואה את זה כל יום וכל יום וכל יום וכל יום. ויום אחד הייתה הקרנת חצות בניו יורק, וזו פעם ראשונה שראיתי את הסרט הזה עם עוד אנשים. ושמתי לב שיש הרבה מקומות שהם צוחקים, ושמתי לב לדברים שלא שמתי לב כשראיתי את זה לבד. וזה הכוח הגדול של לראות דברים ביחד, ולכן אני חושב שבסופו של דבר, אומנות הקולנוע היא חלק נוסף מהתודעה הכללית הזאת שאנחנו רוצים, המשותפת שאנחנו רוצים להגיע אליה. אני חושב הרבה באמת על העניין הזה של האינטואיציה, כמה היא חשובה, היא מתקשרת לא רק לעולם הדמיון, היא גם מתקשרת לאמונה, אמונה פנימית ואמונה במה שאתה עושה.
ואחד הדברים שאנחנו רוצים זה להגיע לשם. ואני חושבת שבנקודה הזאת, אני הייתי רוצה לשמוע על הסרט, על מה שאתה מביא, כי אתה מביא משהו, שאתה מביא משהו היום, זה נתת לי רמז, אבל אתה מביא משהו שבתוכו, טוב, אתה תתחיל.
אז אני אספר שבעצם מה שרציתי, הזווית שרציתי להביא היום לתוכנית שלנו, היא הסדרה שאני מאוד מאוד אוהב וממליץ לכולם לראות, Last of Us, האחרונים שבינינו, וקודם כל רציתי לספר שקרה פה משהו שבשבילי הוא מאוד מעניין, כי אני שיחקתי בפלייסטיישן בשני המשחקים של Last of Us, והחוויה שלך, כשאתה עובר, כשאתה משחק במשחקים האלה, היא משהו שלא חוויתי באף פלטפורמה לפני, זה הדבר הכי קרוב שהיה לי ל-Never Ending Story, כאילו הסיפור שאינו נגמר, yeah. רק בצורה מאוד אמיתית, ואז הבנתי את הכוח שיש בעולם הגיימינג, כעולם שמספר סיפורים, עברתי שם חוויה אדירה בשני המשחקים, הזדהיתי, בכיתי, חייתי את העולם הזה של Last of Us, ואני נורא שמח שבעקבות ההצלחה המסחררת של המשחקים, עשו סדרה מעולה שלא ירדה מהציפייה ב-HBO, וזה פשוט סדרה מרתקת, אני אספר בקצרה מה קורה שם, מדובר בעולם, מבלי לעשות יותר מדי ספוילרים, מדובר בעולם פוסט-אפוקליפטי, שבעצם פטריה, קורדיספס, פטריה משתלטת על בני האדם, וחצי מבני האדם הופכים להיות סוג של זומבים, רק זומבים לא כמו שהיינו רגילים לראות אותם עד עכשיו על המסך, אלא יותר פטרייתים כאלה, הם זומבים מאוד מאופיינים.
במראה שלהם?
במראה שלהם, ובדרך שבה יש להם איזשהו משהו שמקשר ביניהם, mm-hmm. כמו הפטריה הזאת שהנמלה אוכלת ופתאום יוצאת ממנה, ואיזה סוג של פרסייט, mm-hmm. אבל שמשתלט ככה על העולם.
הקורטיספס היא מאוד מעניינת.
במציאות שלנו, כן, לא בסדרה.
כן, כן.
ואני יודע, אני שמעתי הרבה על קורדיספס, כן. אבל קודם כל אני חייב להגיד שהסדרה מדהימה, ומה שזה נתן לי הרבה כוח, זה שאני מאמין שכן, בהרבה מובנים העתיד הקולנועי קיים בעולם הגיימינג, אז נורא שמחתי שהפעם זה עבד הפוך, כי יש הרבה כסף והצלחה בעולם של הגיימינג, אבל עדיין הם חזרו לעשות סדרה, וסדרה באמת מרגשת ומומלצת בחום. ופדרו פסקל משחק שם מדהים, ובאמת זה יופי של דבר, וממליץ בחום. וגם באמת שואל שאלות בהקשר של התחלנו לדבר על חשמל, ועל העולם ועל המהפכות, באמת על העתיד ומה יהיה בעתיד, ולאן הכדור הזה הולך. דיברנו על מה שעשו לבעלי חיים, ואיך היום אנחנו במודעות גדולה, לבעלי חיים, ולזה שאנחנו חולקים את העולם איתם.
אותי מעניין יש שתי נקודות שעולות לי מהזווית שלך.
כן.
אחד, רציתי לשאול אותך, כי אני רואה את זה אצל הבן שלי, אבל אני לא יודעת בדיוק להסביר את התופעה הזאת, כי לי אף פעם לא היה רצון כזה. הרצון הזה והצורך הזה לחיות בעולם הזה של הגיימינג, כאילו איך את, כאילו, אני רואה את הבן שלי מזדהה לגמרי עם העולמות האלה ועם הדמויות בפנים, והוא יכול שעות לשבת. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה?
קודם כל אני יכול להסביר, אני יכול להסביר. קודם כל, בגלל שאני, תראי, אני
אומרת משתאה.
בן אדם שאצלי הגיימינג התחיל במלחמת המפרץ. היה לנו נינטנדו במקלט, והנינטנדו הזה שיחקתי בו סופר מריו עם אחותי, זה יצר לי מציאות אחרת.
הצורך הזה במציאות האחרת.
אני חושב שזה קשור לעולם הדמיון, אבל זה מתחיל מאיזשהו סוג של מפלט. אם זה ככה היה בשבילי. הייתי משחק במריו הזה, אחר כך שגדלתי היה לנו קאונטר סטרייק וכל מיני משחקים, שזה הפך להיות גם חברתי. ופה העניין הגדול, שגיימינג בסופו של דבר הופך להיות משהו מאוד חברתי. אתה נכנס לעולם אחר, אתה חולק אותו עם החברים שלך, החברים שלך יכולים לשבת בכלל במדינה אחרת, ואתה בקשר איתם, ויש תחרות, ויש מטרה משותפת, ויש עולם פנטסטי, ונורא קל לבלות זמן שם ביחד, כי אתה מתקשר, אבל מתקשר באיזשהו מקום עם גם מסכה מסוימת, והמסכה המסוימת, אם לוקחים את זה לעולמות המשחק, אחד התרגילים הראשונים שנותנים לך כשחקן, זה לשים מסכה. ופתאום אתה רוקד, ופתאום אתה זז, ופתאום אתה עושה דברים, כמו התוכנית הזאת, זה זמר במסכה, שיש הרבה אנשים שלא מפחדים פתאום לשיר, או לזוז.
גם יכול להיות לצאת כל מיני תכונות ממך, או כל מיני דברים, בתוך המשחק, או בתוך המשחק על הבמה, או המשחק.
נכון, זה יכול לאפשר לך, של מישהו אחר, להביע את עצמך. וזה גם קשור בעולם הגיימינג, ומעבר לזה, אתה מרגיש שאתה חלק מהסיפור, אתה מרגיש שאתה חלק ממשהו, וזה מאוד מאוד ממכר.
זה מדהים בהתמכרות של
זה. זה מדהים, תראי, יש גיימרים שאנחנו יודעים כבר היום, כי זה עולם שכבר קיים המון שנים, יש גיימרים שיכולים לשבת 34 שעות צמוד על המסך, כולל חוויות שדוחים שירותים ודוחים נכון. אוכל.
לי יש פציינטים, ילדים שאנחנו מתעסקים בגמילה של ילדים ממשחקים כאלו. הילד מתעורר בשלוש לפנות בוקר, יושב לשחק.
יש שם התמכרות מאוד מאוד מעניינת.
החלופה הזאת.
אבל אני חושב שתראי, יש את עולם הגיימינג שהוא... שווה ערך לספר פנטזיה באיזשהו מקום, ויש את העולם היותר מפחיד, שהוא המטאוורס, שזה הדבר הבא שהולך להיות, וזה כבר כאילו לחיות חיים שלמים בעולם שהוא לא, בסוג של מטריקס.
כן. הדבר הנוסף, אני רציתי להוסיף משהו לגבי הקורדיספס.
כן.
בכלל, על פטריות.
כן.
פטריות הן דבר מאוד מעניין. הקורדיספס יש לה את ה... קודם כל יש כמה וכמה, בעולמות שלי, כן?
כן.
יש כמה וכמה זנים של קורדיספס.
ו... זה נותן המון כוח.
הם עושות, יש שניים שאנחנו ממש יכולים להשתמש בהם, הבנפיט הרפואי שלהם לא ברור, אבל הבנפיט, יש להם בנפיט, והם עושים משהו שממש משחלף. הפטריה ממש משחלפת אותך. היא משחלפת את היכולת שלך לחשוב על דברים בצורה מסוימת. זה משהו...
היא כאילו עוזרת לך... אני יודע שיש עכשיו גם כל מיני טיפולים בפטריות הזיה גם, שנקרא מייקרו-דוזינג וכל מיני כאלה. ומעניין, קודם כל, פטריה בעיניי זה דבר נורא נורא מעניין, כי זה שילוב של פלנט עם קצת אנימל, זה כאילו יש שם כל מיני דברים...
משהו מדהים.
משהו אחר.
כן.
ויש באמת כל כך הרבה סוגים, וכל כך הרבה...
היא לוקחת את ההוסט, את המערך שלה, ומשחלפת אותו בעצמה. היא כאילו נהיית חלק ממנו, אבל היא גם לא חלק ממנו. זה משהו...
זה מעניין, זה כאילו לקבל עוד שכבה של משהו.
כן.
אבל יש פטריות שהם גם יש להם... אתה יודע, זה אינסופי, אבל אני זוכר שתמיד דיברו על הקורדיספס באמת בהקשר של מעורר ונותן כוח, נכון. ונותן איזשהו משהו...
קלריטי, נותן איזה סוג של מיקוד, אבל תשים לב ש... אני שמה לב לזה, ואני חושבת שאני הייתי כן רוצה לקרוא לאנשים לשים לב לזה גם כן.
כן.
שיש כאן איזושהי התעוררות לתובנה שאנחנו ישויות פולי איך אומרים?
ישויות מה? ביופולר?
לא. אנחנו פולי ממדיות. אנחנו לא מונו מימד כמו שהיו הם חושבים בעבר. שזה אתה אני, מה אתה חושב, מה אתה עושה, מה אתה אומר, מה אני חושבת, מה אתה אומר, כאילו, זה החילופים. היום, אנחנו מתעסקים, גם הגיימרים, גם החשיבה של איך שטסלה חושב את המציאות, הוא חושב את המציאות בדמיון.
זאת אומרת שאנחנו חיים בכמה מימדים.
כן.
ולא לפחד מזה.
לא לפחד מזה שבעצם המציאות קורית ומתחילה. זה כאילו כמו לחיות אחורה. אתה חולם את זה, רואה את זה, ואז מנחיח את זה. ולא כפי שראינו את זה, עד היום חשבנו שאנחנו עושים את זה, אז זה קיים ואז זה יהיה.
אני מבין.
זה אחרת.
אני חושב שמה שבעיקר אנחנו יכולים... מהתוכנית שלנו היום, מהזווית שלנו היום, היא לנסות להבין שבעולם הזה שאנחנו חיים בו, יש את מה שקורה במציאות, מה שנקרא ביום-יום. ולא לפחד לזכור שתמון בנו כבני אדם, יכולות אחרות, שהם לא הייתי קורא להם על-טבעיות, הייתי קורא להם מאוד טבעיות.
לא, הם טבעיות, צריך פשוט להיות יותר נגיש אליהם.
צריך להיות נגיש אליהם וצריך לקבל אותם.
וגם להבין שמה שאנחנו עושים כרגע, שזה, אנחנו עבר.
זה מעניין, זה מעניין.
אנחנו עבר.
אנחנו, כן.
We are the past. כרגע, בשנייה הזאת, אנחנו כבר the past.
אבל אנחנו גם בהווה.
כן, אבל אנחנו תוצאה של משהו שחשבנו ורצינו מזמן. אנחנו עכשיו מייצרים את הפאסט, כי למעשה התהליך הוא התהליך המחשבתי שכבר קרה, עירה, החלום, אנחנו כבר ראינו, אפילו התוכנית הזו בעצמה,
כן.
אנחנו ראינו אותה,
נכון.
ואז כשראינו אותה, ראינו אותה לפני הרבה שנים, ואז פתאום נוצרו כל הדברים שהנחיכו אותה.
אני חושב שזה המפתח, זה המפתח באמת ללכת אחרי הדמיון. כי ברגע שאתה נותן לדמיון קצת יותר כבוד,
mm-hmm.
צריך לתת לדמיון כבוד. ברגע שאני נותן לדמיון שלי כבוד, ואני לא מתייחס אליו רק כמשהו כזה שהוא כמו חלום, או איזשהו משהו רחוק, ואני כן נותן שנייה לדמיון שלי את היכולת להיות חלק מהמציאות.
ואיך אתה אם להוסיף למילה דמיון אינטואיציה?
אני חושב שזה בדיוק הבמפ שמביא אותו למציאות.
כשאנחנו עושים כאילו דמיון עם אינטואיציה, כהנחכה של דמיון, אז אני חושבת שאנשים יכולים, הכל אפשרי.
הכל אפשרי. טוב, אז היה ממש כיף, ותראו את לאסטובס, ותבררו על הקורדיספס, ואולי בעתיד כולנו נהיה, אולי קצת חשמל, ואולי בעתיד נהיה כולנו מחוברים לפטריה מחושמלת, ונקווה שהיא תהיה טובה.
אנחנו כבר מחוברים.
יאללה, שיהיה יום טוב.
ביי ביי.
זה היה עוד פודקאסט מבית טוקס, tokz.co.il. דרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ולחצו על כפתור המעקב כדי לקבל התראות על פרקים חדשים.